לא רק שאני מאחר, גם... שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות. אנחנו בעיצומו של הפרק השישי. והגענו אל המשנה שגדולה התורה, משנה ח'. האמת היא שלמדנו כמעט את כל המשנה הזאת בפעם הקודמת, אבל זה היה קצת מבולגן, אז אני רוצה לעשות קצת סדר במה שלמדנו. כן, נאמר גדולה... המשנה השמינית בפרק השישי. גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. כן, יש דברים שנותנים חיים בעולם הזה. למשל, פרנסה. ויש דברים שנותנים חיים בעולם הבא. למשל, מצוות. ויש תורה שנותנת חיים בעולם הזה ובעולם הבא. למה? משום שהיא כוללת. התורה היא דבר השם, ולפי האמונה של היהדות השם הוא אחד. אם הוא אחד, אז הוא מתגלה בכל. זאת מציאות כוללת, ולכן התורה, שהיא דבר הבורא, מוכרחה, אם כבר היא נותנת חיים, שהחיים האלה יהיו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. היא כוללת. הרמב״ם בספר מורה הנבוכים אומר שאחד מהמאפיינים של תורה אלוהית זה שהיא עוסקת גם בתחום המטאפיזי וגם בתחום הארצי כאחד. אם תמצא תורה, אומר הרמב״ם, שעוסקת רק בתחום המטאפיזי או רק בתחום הארצי, כבר תדע שאינה תורה אלוהית. כך הוא אומר. כן? כלומר, אם זה ריבונו של עולם שמדבר בתורתו, חייב להיות שהוא מתעסק בכל. אני זוכר פעם, כתב בגלי צהל נדמה לי, אמר לאחד הרבנים, תגיד לי, למה אתה מערב את אלוהים עם שאלות טריטוריאליות? ככה הייתה השאלה. מה הנחת היסוד של החצוף הזה? שאלוהים הוא רוחני. ולכן מתעסק הוא רק ברוחניות, בעוד שלפי היהדות, אלוהים באמת הוא לא רוחני. הוא גם לא גשמי. הוא הקודש, הוא מקור כל יש, לכן הוא מקור הרוחניות והגשמיות כאחד, לכן הוא מתעניין בכל, כולל...
בשאלות טריטוריאליות.
כן, גם זה מעניין אותו. כן.
אתה יכול לפרוט...
כן, רזי, סליחה, כן. האם אני יכול לפרוט את המושג?
כל ההוויה?
כל זה, כל ההוויה? הרי דבר השם, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבעם.
אז בעצם כשאתה אומר בתורה זה לא קשור ללימוד תורה,
נכון.
זה קשור למציאות.
אז כשאני לומד תורה אני מקושר אל שורש המציאות, ולכן זה נותן חיים בעולם הזה ובעולם הבא.
המציאות קשורה לעולם הזה, זה
פשיטה. לא כל המציאות קשורה לעולם הזה. שורש המציאות קשור לכל המציאות. וכיוון שהמציאות נמצאת בשני מישורים, עולם הזה ועולם הבא, לכן תורה נותנת חיים בעולם הזה ובעולם הבא. לכן כשאומרים כאן גדולה תורה, הוא מתכוון, גדולה תורה יותר מן המצוות, גדולה תורה יותר מן המעשים.
כי כל
את הכל. נכון, זה מה שזה אומר. גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, כדי להוכיח את זה, התנה של המשנה מביא שורה של פסוקים. וראיתי שיש בזה גרסאות שונות. יש גורסים 9-10 פסוקים, יש גורסים 7 פסוקים בלבד. כאן אני הולך לפי הגרסה של המהר"ל מפראג, אינני יודע מה כתוב אצלכם, כמה פסוקים מובאים על ידי התנא. כן? אולי נסתכל במהדורה שלכם גם כן.
שמונה.
זהו, אז בגרסה של המהר"ל מפראג יש שבעה פסוקים. תשע הוא מביא? תשע. אבל המהר"ל מביא שבעה. ואני חושב שהוא צודק. כי יש היגיון בשבעה פסוקים האלה. שלושה מהם מדברים על זה שהתורה נותנת חיים בעולם הזה. זה שלושה הראשונים. שלושת האחרונים מדברים על זה שהתורה נותנת חיים בעולם הבא. שלושה ועוד שלושה?
שישה.
אז חסר עוד אחד. האמצעי, שהוא הרביעי, מדבר על המדרגה האמצעית בין עולם הזה לעולם הבא. מה? מיד אנחנו נראה. אתה יודע, יש ספר של רבנו משה חיים לוצאטו, המכונה רמח"ל. אז יש לו ספר בשם... למה אתם מנסים? אתם יודעים כמה ספרים הוא כתב? הוא כתב 80 ספרים, מתוכם כ-40 הגיעו אלינו. אז אם תתחילו עכשיו בניחושים, יצא לכם 40 ניחושים. מה? המחזות זה לא ספרים? זה חלק מהספרים שהוא כתב, מחזות, הוא כתב כל מיני ספרים. אני מכוון שהרמח"ל כתב ספר בשם דעת תבונות. דעת תבונות זה ספר מעניין שכתוב בצורה של דיאלוג. דיאלוג בין השכל לנשמה. אין שום קשר בין התכנים שכתובים שם לבין זה שזה שכל ונשמה, אלא זה כינוי לשואל ומשיב. כן, שמה הנשמה היא השואלת והשכל הוא העונה. זה יכול היה להיות יוסי ורחל, זה יכול היה להיות פילו וסופיה, לא משנה בכלל, אבל שמה זה הנשמה והשכל. הנשמה שואלת שאלות, השכל נותן תשובות, ושמה אחת השאלות ששואלת הנשמה. האם, הרי מצאנו שיש מדרגות מדרגות בתוך העולם הרוחני. יש מדרגות רוחניות מאוד, ויש מדרגות רוחניות פחות. גם בתוך העולם הגשמי יש לנו דברים מאוד עדינים, ויש לנו דברים מאוד גסים. כך שהעולם הגשמי בנוי מדרגות מדרגות, והעולם הרוחני בנוי מדרגות מדרגות, שואלת הנשמה את השכל, האם יש מדרגה שהיא בדיוק על הגבול בין הגשמי לרוחני? האם יש מדרגה אמצעית כזאת? לכאורה חייבת להיות. נכון? אז יש. והיא?
האדם.
לא. האדם, היה אפשר לחשוב את זה. למה? כי האדם יש בו רוחניות גבוהה מאוד, הלא היא הנשמה, ויש לו חומריות גסה מאוד, הלא זה הגוף. כך שהאדם הוא אחדות ההפכים, החיבור בין שתי קצוות. הוא לא מדרגה אמצעית. ומדרגה מאחדת. מה? הדיבור אמר הרמב״ב. יש בזה משהו, נכון? הדיבור זה מחשבה שבאה לידי ביטוי באופן גשמי. אבל מעניין אותי מה הרמח"ל אומר. רוצים לדעת מה הרמח"ל אומר? כן, רוצים, נכון? טוב. מה קרה? מה הבעיה? כן, אבל אמרתי זה משהו... Le petit chaperon rouge. Il y a une kippa à Douma. Le vati ma kesher. Ken, lo samti lev. Tov, bikitsu, lefi ramchal, aval tidou lachem sheze moshech tsumet lev. Kloma, kshani roe shanashim ayefim achre yom avoda, o lo yoda ma, baim lishiur bechol zot, lishmoa mashu, divrei Elohim chayim, אז צריך בכל זאת איכשהו מבחינה פדגוגית למשוך אותם. אז אני משתמש בכל הטריקים האלה. אז כך שאני ראוי בהחלט ליחס סלחני. ובכן, לפי רמח"ל, המדרגה האמצעית בין הרוחני לגשמי היא זיו הפנים. זיו הפנים. יש לפנים של האדם איזשהו זיו, איזושהי הערה. וההערה הזאת אפשר לחמת אותה באופן גשמי. אפשר אפילו לצייר את זה. ואף על פי כן, אי אפשר להגיד שזה לגמרי גשמי. זה, זה בלשון חז"ל. בתנ"ך יש לזה שם אחר. לא, קוראים לזה חן. חן. כן, החן זה משהו שהוא מעבר ליופי. כן, איך נקרא החן אצל שלמה המלך? שקר החן, נכון? מה זה שקר החן? החן זה נתינת יחס הראוי לדבר יפה, למרות שזה לא יפה. כן, למשל, חז"ל אומרים שאסתר המלכה הייתה מכוערת. איך יודעים? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כן, אם אתה אומר על, מה, על משהו שהוא נושא חן, סימן שהוא לא יפה. נכון? הרי הכתוב אומר, שקר החן והבל היופי. מה זה הבל היופי? היופי הוא הבל. כלומר, הוא משהו שהוא הכלל העולה מתוך איזושהי מציאות. אתה רואה, יש סידור של כל מיני מרכיבים, מזה יוצא היופי, זה ההבל. אבל החן הוא השקר. שקר החן והבל היופי. מה? לא, זה קושיה שם. כן. אבל, לא, זה לא בסדר. כן, לא, זה מה שאומר שזה לא בסדר שם. כן, אישה יפה ושרת טעם. כן, אבל...
מה בהקשר של נשים?
מה?
בתורה לא אמרו על מישהו שהוא, יש לו חן.
על אסתר אמרו את זה.
לא, אבל לא בן. לא גבר.
מה? ונוח מצא...
מצא חן.
חן. מה?
אברהם?
לא. וגם על משה, וגם, ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. אז זה כבר מתחיל לשבור את ה... מצטער, לא התכוונתי. כן, כן. זאת אומרת שהחן הוא משהו עליון. יש יהודי בשם נתן אלתרמן, אלתרמן. כתב שיר על תל אביב, נכון? מה הוא אמר עליה? בכל זאת יש בה משהו. כן, כלומר, מה זה, זה, זה בדיוק ההגדרה המקראית של החן. כלומר, זה לא יפה, אבל בכל זאת יש בה משהו. כן?
אז מה הקושיה?
מה?
איך אישה יפה בכל זאת?
כן, 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 זה לא בסדר. כן, נזם זעף באף חזיר, כן. אישה יפה ושרת טעם. זה לא היה צריך להיות. כן, היא, היא משתמשת ביופיה, לא לפי מטרתו.
אבל עדיין יש לך חן.
לא, יופי. אישה יפה, לא כתוב, לא כתוב חן. אז בקיצור, יש פה מדרגה אמצעית, שהיא מדרגת החן, שהיא אמצעית בין העולם הזה לעולם הבא. עכשיו, אחרי שיש לנו, אנחנו חמושים בכל הידיעות האלה, אנחנו יכולים לקרוא את המשנה מחדש. גדולה תורה, שהיא נותנת חיים לעושיה, בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר. כן, מה אתה רוצה? הם יסכלו אותי פה. איפה ראובן? אז לא יכול. זאב, אתה מסכים שהוא ישאל שאלה לא קשורה? אם זאב מסכים, אז אני... כן. אתה אומר שהרב אייל ורד
כתב שני
ספרי פרוזה.
הרב חיים סבתו כתב
ספרים. הרב איזה רזנו שדורו. הרב קוק, כן, נאמר. בקיצור, השאלה של יונתן, מדוע במיתוס המקובל רבנים לא כותבים דברים אחרים, מה? כן, למה לא כותבים שירה או משהו כזה? אולי כי הם לא מסוגלים, מה אני אעשה? אני אגיד לך, הפעם ראיתי ספר, ספר היסטוריה עבור הנער החרדי. ראיתי פעם ספר היסטוריה כללית עבור הנער החרדי. כן, זה ספר היסטוריה בנוי באופן בונה. כן, שלא חס וחלילה. בונה, בונה. אז בסוף כל פרק, כלומר יש פרקים פרקים על ההיסטוריה העולמית ועל ההיסטוריה של עם ישראל וכו', בסוף כל פרק יש שיחה בין הרב לבין התלמיד על הפרק שקראנו. ואז התלמיד שואל שאלות, הרב עונה לו תשובות, מעמיקות, בונות. אחת השאלות ששואל התלמיד זה, תגיד, מדוע הרבנים בימינו, אני רואה שרבי יהודה הלוי כתב כל מיני שירים, הוא התלמיד חכם גדול, מדוע הרבנים בימינו לא כותבים שירים? אתה רואה, אתה לא הראשון ששואל. מה? מה הוא ענה לו? הוא רואה. אז הוא ענה לו, תראה, אם רבי יהודה הלוי במקום לכתוב את כל השירים האלה, היה כותב עוד ספר טוב כמו הכוזרי, היינו מרוויחים. זה שהוא עשה את זה, זה בגלל שהדור שלו היה צריך את זה, אז לא הייתה לו ברירה, חבל. תשובה חרדית. תשובה יפה, לא? מה? זו תשובה חרדית. השאלה אם היא אמת או לא. לא, זהו, בסדר, זה מה שרצינו לדעת.
אתה כל הזמן חותר לזה שהתורה נמצאת בכל, צריך גם בתוך השירה ולא בתוך השירה.
נכון, אז זו השאלה של יונתן, היא בהחלט במקום, אז למה הרבנים לא עוסקים בזה?
זה התשובה,
אבל
לא מספיק.
כן, אני חושב שהם לא מסוגלים. פעם חלק מהחינוך היה לכתוב שירים. למשל, בתלמוד תורה הספרדי באמסטרדם, אז חלק מהשיעורים זה היה לימוד איך כותבים שירים. כן? זה הלך לאיבוד. בכלל, בליטה היו אומרים, מוות בסיר. כי בליטה היו כמו מרוקאים, לא יודעים להגיד שין, אבל הם סין. ויש פסוק כזה, מוות בסיר. כלומר, שאם אדם כותב שירים, זה סימן שהוא כבר נהיה אפיקורס. כן? השאלה של השאלה של הביצה בתרנגולת קרובה להיות דיון על השניצל. שהוא עשוי גם מביצה וגם מתרנגולת. כן. נכון. טוב, ובכן, קהל קדוש, אחרי הדיון המעמיק שלא הגיע לשום דבר, בשאלתו של יונתן. כי באמת זו שאלה מביכה, אני לא יודע מה לענות לך. כן, זה מצער, אבל זאת תהיה עובדה. תראה, אני לא יודע אם יש איזשהו נער במדינת ישראל שלא כתב שירים פעם. אתה כשהיית נער, כתבת שירים? נו, אז אתה רואה, כל הנערים כותבים שירים. כן, אז יש רגע, גם אני כתבתי שירים. כשהייתי נער, כל אחד כותב שירים. כן, אז לכן אפשר להקריא שירים, השאלה אם הם טובים. לא, לא בטוח.
שאלה.
מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אפשר שאלה פרובוקטיבית?
תנסה.
פעם הייתי בהרצאה על השירים בספרד, התקופה של יהודה הלוי.
כן.
ושמעתי דברים מזעזעים, שרבנים אורתודוקסיים כתבו שירים, לא סתם שירים, שירים על אהבה, על מיניות.
נכון.
על זעזע.
שירים אירוטיים.
אירוטיים, כן. על יין, על מסיבות.
כן, 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 כן.
מה הרב יכול...
אז הם כתבו שירים על אירוטיים.
רבנים אורתודוקסיים.
כן, הם היו רבנים אורתודוקסיים, והם כתבו שירים אירוטיים ועל יין ומסיבות. נו, אז מה? אני אגיד משהו, היה יהודי אחד בתימן, היה בתימן יהודי חשוב בשם הרב יחיא קפח. שמעת עליו? הרב יחיא קפח היה הסבא של הרב קפח, נכון. של הרב יוסף קפח. והוא היה, דווקא מאוד מעניין, הוא עמד בראש זרם שלם בתימן שנקרא דרדיים. שדורדעה, כן, דרדעה, אז דרדיים קראו להם, והמתנגדים נקראו עגשים, כלומר עקשים. והוויכוח היה מסביב לתורת הקבלה. כלומר, כל הוויכוחים שהיו פעם חזרו בתימן במאה ה-20, התווכחו ביותר, ורבי יחיא קפח טען שהקבלה היא חדירה של האלילות הפגנית במיטבה לתוך היהדות. והיו לו טענות קשות נגד ספר הזוהר. אחת הטענות זה השימוש במוטיבים אירוטיים בתיאור האלוהות. כן? הזוהר מלא מזה. הוא אומר, מה קרה למחבר הזוהר? השתגע. כן? ככה לדבר על הקדוש ברוך הוא במונחים מיניים, מה פתאום? כן? ואז הרב קוק שלח מכתב לרב יחיא קפח, מנומק מאוד, עם הרבה מאוד התייחסות לכל הטענות שלו. ביחס לטענה הזאת הוא אומר לו, תדע לך שמה שפסול ומגונה מחוץ לקודש הקודשים, הוא קדוש וטהור בתוך קודש הקודשים. והרי בתוך קודש הקודשים היו גם כן מוטיבים אירוטיים. כן? לא רק זה, כן, אבל איך שהקרובים היו נראים, כן, התיאורים, הפלסטים, מה שחזל אומרים על הקרובים, זה היה תיאורים אירוטיים. אומר הרב קוק, בתוך קודש הקודשים הכל קדוש. ולכן עד רבה, זה המקום שבו גם שרים את שיר השירים, שיר השירים, קודש קודשים, הוא גם כן אירוטי קצת. זאת אומרת שאנשים במדרגה של רבי יהודה הלוי, וכל התקופה הזאת, היו אנשים כאלה. שאצלה הקדושה בכלל לא הופרעה על ידי כל העיסוק הזה. תכן מאוד שבימינו אנחנו קצת רחוקים מן המדרגות האלה. יש לי הרגשה. כן? טוב. אז איפה היינו? כן, בשבעה פסוקים של המשנה. כן, שלושה פסוקים. זה בסדר? התייחסתי לשאלתך, מיכאל? בסדר. לגבי שאלתך, למה רבנים לא עושים את זה? אני במבוכה, מה אני אגיד לך? זה כואב. כן? טוב.
אם יונתן יחזור בתשובה,
תהיה לו
שמיכה לרבנות?
אבל יונתן הוא לא צריך לחזור בתשובה, הוא צדיק הדור. כן, ודאי. אם הוא יקבל שמיכה לרבנות, יפסיק לכתוב שירים. טוב. אז גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. מדובר כאן, אם כן, על החיים לגוף. כן, המילה בשר בתנך היא מתאימה למה שאנחנו קוראים בעברית שלנו גוף. ואומר, רפאות תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך. מה זה שורך? הטבור. כן? הטבור בתור מקור החיים. זה מקור החיים, הטבור, נכון? נכון, לברה? אהו. הטבור. זה מקור החיים, נכון? ושיקוי לעצמותיך. זאת אומרת, לא רק לבשר, אלא לכללות הגוף. ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. שזה אריכות הימים. כל שלושת הדברים האלה שקראנו, הם חיים בעולם הזה. מי שעוסק בתורה, זוכה לבריאות כזאת, שיש לו אריכות ימים ובריאות. ואומר, כי לוויית חן הם לראשיך. מה זה חן אמרנו? המדרגה האמצעית. בין העולם הזה, לעולם הבא. לכן ואומר, כי לוויתכן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. מה זה הגרגרת? הגרון, המקור של הדיבור. ומישהו פה אמר שהמדרגה האמצעית בין עולם הזה לעולם הבא, זה הדיבור. אז גם החן וגם הדיבור שייכים למדרגה האמצעית.
ומה החן תלוי?
החן זה תלוי במשהו שהוא חינם. חן? מלשון חינם, וחנותי את אשר החון, אף על פי שאינו כדאי, אף על פי שאינו ראוי. כלומר, החן חל על האדם על פי סיבה נעלמת. יש סיבה.
לא בהכרח הוא זכה על הסיבה.
זה לא גלוי מה הזכות. יש זכות, אבל היא לא גלויה.
זכות שלו?
הזכות של זהותו. כן? לפי מה שהוא. למשל, אם אתה רואה, יש תאונת דרכים, לא עליכם, מגיעים לחדר מיון, שני יושבי הרכב, האחד אדם והשני קוף. ויש ערכת החייאה שיכולה לטפל רק באחד מהם. את מי מצילים? את האדם. אולי תבדוק, אולי הקוף הרבה יותר טוב מן האדם הזה. נכון? אולי זה קוף שהציל יהודים בשואה. ואולי האדם הזה הוא סתם פושע. אז למה אתה מציל את האדם בלי לבדוק? למה? לאו. למה? כי הוא אדם. זה אכן. כלומר, יש לו זכות מצד זהותו. בסדר?
יכול להיות שיש לאדם זכות על פני חברו, בגלל הזהות שלו?
כן. למשל, נכון, למשל, נוח. ונוח מצא חן, ולכן ניצל. בסדר? כלומר, היה איזה משהו בזהות שלו, שעשה אותו עדיף על שאר בני דורו.
זה האמת, לא הבנתי את הפסוק הזה
פעם. עכשיו אתה מבין?
נוח שמצא חן.
אז עכשיו אתה מבין?
לא, אבל זה נוח שמצא חן באמת. בעיני הקדוש ברוך הוא.
נכון, כלומר הוא הסתכל בעיניים של הקדוש ברוך הוא וראה את החן. למה? כי כשאתה מסתכל במשהו, אתה נראה הפוך באישונים שלו. הוא היה נוח, לכן מצא חן. נון חט, נהיה חט נון. פשוט מאוד. מה?
יש קשר בין חן לחנינה?
בדיוק. חן זה חנינה.
בסדר.
לא. הוא היה גם מצא חן, וגם היה תמים. אז זה שני דברים שונים. אז זה לא בדיוק אותו דבר.
לא, לא.
לא, בכלל. אין קשר. ואומר, כי לוויית חן הם לראשיך, וענקים לגרגירותיך. מכאן ואילך, עוד שלושה פסוקים, שעוסקים במדרגת חיי העולם הבא. ואומר, תיתן לראשך, לוויית חן, עטרת תפארת תמגנקה. הרי כתוב, מה עושים הצדיקים בגן עדן? יושבים, נכון? צדיקים יושבים, כתוב. ומה זאת אומרת שהם יושבים? מה, הרי אין גוף שם. אבל מה זה לשבת? מה זאת אומרת להיות בישיבה? למה לא בעמידה? למה לא בהליכה? אלא הכוונה שאין במנוחה. כשאדם יושב, הוא במנוחה. כשאדם עומד או הולך, אז הוא בעמל. המדרגת העולם הבא היא מנוחה. לכן צדיקים יושבים. ועטרותיהם בראשיהם. מה זה עטרה? כתר. כלומר, זה משהו שמוסיפים על גבי הראש. כלומר, כדי שתוכל לשים על ראשך כתר, התנאי הראשון הוא שיהיה לך ראש. מי שאין לו ראש, אי אפשר לשים עליו עטרה או כתר. נכון או לא? כן או לא? ברור, ברור. זאת אומרת שצריך קודם כל שיהיה לך ראש, ועל גבי הראש הזה אתה שם עטרה. כלומר, מה זה הראש? זה המשכן של המחשבה, של השכל. זאת אומרת שהצדיקים יש להם עטרה על ראשם, זאת אומרת, בזכות חוכמתם הם זוכים לתוספת חוכמה, שהיא מדרגת חיי העולם הבא. לכן מה שאומר כאן, ואומר כי לוויתכן הם לראשיך וענקים לגרגירותיך, לא סליחה, ואומר, תיתן לראשך לוויתכן עטרת תפארת תמגנקה, ואומר, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, כלומר חיי העולם הבא הם חיים ארוכים, והם גם חיי נצח, ואומר, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. אם כן, התורה נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא, ובמדרגה האמצעית.
אבל איך אתה רואה שזה עולם באורך ימים ימינה בשמאלה?
איזה ימים הם ארוכים?
אתה יכול לא להתייחס על אריכות ימים בעולם הזה?
אין דבר כזה אריכות ימים בעולם הזה.
לא, מי שימיו ארוכים, יש מדרש כזה של מי שהימים שלו מלאים בתוכן, הוא לא מתורה ולא מבין את זמנו, אז ימיו ארוכים.
בסדר, זאת אומרת כי יש לו שייכות אל הימים הארוכים באמת.
כן?
יש סיפור כזה על רב לייבל איגר. שמעת על רב לייבל איגר? אתה לא יודע מי זה רב לייבל? הוא היה הבן של רב שלמה איגר. שמעת על רב שלמה איגר? מה, אתה לא יודע? הוא היה הבן של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר שמעת. הוא היה תלמיד חכם גדול, נכון? הבן שלו, רבי שלמה איגר, רבי שלמה איגר, גם כן היה תלמיד חכם גדול. אבל היה נכד, רב לייבל איגר, שנהיה אדמור. כן, בושת המשפחה. כן. נהיה אדמור של חסידים, וכדרכם של החסידים היה מתפלל בשעה מאוחרת. כן, חסידים מתפללים מאוחר. אבל כשהוא מבקר אצל אבא שלו, רב שלמה איגר, הוא אמר לו, אצלי, אצלך תעשה מה שאתה רוצה, אצלי תתפלל בזמן. אז מפני כיבוד אביהם, היה קם מוקדם, הוא מתפלל עם אבא שלו. והיה אומר, עכשיו אני מבין למה כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. עכשיו הימים הם ארוכים. כן, טוב. מה?
זה בעצם נגזרת של הדבר האמיתי, שזה האריכות הימים.
כן, בדיוק. אריכות הימים בעולם הזה, זה נגזרת של אריכות הימים בעולם הבא. הרי מפורסמת השאלה הידועה של אלישע בן אבויה, נכון? מכירים את אלישע בן אבויה?
אחר,
כן. איך הוא נהיה אפיקורוס אלישע בן אבויה? הוא ראה ילד שאביו אמר לו, תעלה בעץ ותשלח את הקן. עכשיו, על שתי המצוות האלה, של כיבוד אביהם, וגם על שילוח הקן, התורה מבטיחה, והערכת ימים. והילד עלה, ונפל ומת. אמר אלישע בן אבויה, איכן אריכות ימיו של זה? הרי התורה הבטיחה שבמקרה כזה, יאריכו ימיו. ולא הבין שהכתוב התכוון לאריכות ימים לעולם שכולו ארוך. למה הוא לא הבין? כי הוא אומר, ימים זה ימים, זה בזמן, אין בנצח ימים. הוא צריך להבין שהאריכות האמיתית היא שייכת לנצח. בסדר? טוב, כן.
אפשר לקנות חן?
האם אפשר לקנות חן? בהגדרה לא. כן, טוב אפשר לקנות, בוודאי. טוב אפשר לקנות, כן, אי אפשר לקנות. אפשר לקנות במהלך הדורות. כלומר, הדורות הקודמים, או הדורות העתידיים, הם יקנו לי את החן. זה אפשרי. אבל זה לא פרי של מאמץ מודע, מובנה של האדם. כן.
אבל זה מנוגד למשנה מה שאתה אומר.
זה מנוגד למשנה מה שאני אומר. איך?
כתוב בגדולת תורה שהיא נותנת. חן לא עושה, ואז איך היא נותנת?
אז כתוב בידיעת... חן. זאת אומרת שפה, משמע שזה התורה שלמדתי. נכון. התורה שלמדתי חושפת דברים שלא למדתי. כלומר, כשאני לומד תורה, פתאום באים עוד כמה דברים שלא בניתי אותם. כן? כלומר, זה מתחיל מן המעמד שלי, פתאום מתגלים בתוכי פוטנציאלים שלא הכרתי, שהיו נתונים בתוכי. והם אכן.
אתה לא קונה, אתה חושף.
נכון, יפה. לא קונה, אלא חושף. כן.
אמרת בעצם בסוף של המשנה, שהתורה בעצם נופלת מידה של חן, מידה של אמצע.
נכון.
יש לי קצת בעיה. בצדיק זה מידה גבוהה, אז אתה נותן לו אמצע בעצם?
שמה ו?
אתה נותן בצדיק בעצם סוג של שרה, אתה נותן אותה. אני לא הבנתי את זה. לא הבנתי, אם לא ראיתי לסוף דרך כך, שאם הוא עולה למעלה, בצדיק, והמידה שלו
מידה
גבוהה,
אתה אמרת
שהחן
והבינוניות,
זה מה
ש... לא, חן זה לא בינוניות. חן זה אמצעיות.
הצדיק זה לא אמצעיות.
לא, זה לא קשור. הצדיק זה האדם השלם. והאדם השלם כולל את כל המדרגות. חייב להיות שתהיה לו שלמות בגוף, ושלמות בנפש, וממילא גם שלמות של מה שבאמצע. מובן? זה לא בינוניות במובן, במובן של ההתנהגות, אלא להפך, זה מראה על השלמות שלו. כן. אני שואל לך, מה זה אריכות? איך דבר הוא ארוך? תן לי דוגמה למשהו ארוך. בבקשה, תעשה טובה, ביקשתי, הנימוס מחייב. תן לי דוגמה למשהו ארוך.
ארוך אני אתן לך, אתה מבקש
10 קילומטר זה ארוך. לא נכון, כי יש משהו הרבה יותר ארוך מ-10 קילומטרים. יש 1,000 קילומטר.
זה ארוך.
וגם חצי מילימטר זה ארוך, הרבה יותר ממיקרון. יוצא שהאריכות איננה קיימת בעולם הזה, כערך מוחלט. דבר שהוא ארוך במוחלט, הוא מוכרח להיות אינסופי. דבר ארוך במוחלט חייב להיות אינסופי. ואינסופיות אין בעולם הגשמי. אריכות ימים לפי זה הנצח. זה שאנחנו לפעמים זוכים בעולם הזה לימים ארוכים, זה בעצם נגזרת של הנצח. אבל זה לא הנצח עצמו. זה מין התרמה, השתקפות, פרוג'קציה, השלכה, הקרנה של הנצח.
שרקשות?
תנסה.
למען יאריכון ימיך על האדמה. כבר קשה להגיד שזה קשור לעולם הבא. לא רואים?
כל המהלך בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא, שנאמר לעולם ירשו ארץ, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. תשובה? אני לא מבין אותך. יש נקודת השקה בין שני העולמות. נקודת ההשקה בין העולם הבא לעולם הזה זה ארץ ישראל. אז לכן על האדמה, אותה אדמה, שהיא נקודת ההשקה בין שני העולמות. בסדר? בבקשה.
אני רוצה לראות על ה... כי זה גם המניין של הקוצר שייך לעולם.
הקוצר? הקוצר זה האפסיות. זה אפס. הדבר הקצר ביותר, אם הדבר הארוך ביותר, הארוך באמת הוא אינסוף, הדבר הקצר הוא אפס. פשוט מאוד. כי כדי שהעולם יתהווה, יש האפסה של האינסופיות. מה שנקרא סוד הצמצום אצל חכמי הקבלה. שמעת על המושג הזה? כן או לא? מה? גם בארצות האלה, נכון? אז עכשיו אתה מבין מה זה האפסיות? בסדר. כן, בבקשה. כן, יונתן. רגע, יונתן לפניך. כן.
הרגעים האלה של האינסופיות שיש בתוך המציאות, הרגעים שבעצם כל דבר שמודד
את הדברים, על פי מה שהרב דיבר,
אורך שקשור
ל-0, 1, 2, 3.
זאת
אומרת,
רגעים
של נצח
הם בהכרח מחוץ לכל תיאולוגיה.
נכון. אמת.
במובן הזה, האלמנט המזרחי של
המדיטציה הוא... ולכן הוא מסוכן מאוד. בעצם הוא אובדן החיים. התורה אמרה, ובחרת בחיים.
אבל גם הרב אומר שיש רגעים של נצח.
נכון. הם מסוכנים מאוד, רגעי הנצח. יש כמיהה, נכון, זה כמיהה מסוכנת. זה כמו שאישון סיגריות, יש כמיהה אל אישון סיגריות, זה דבר מסוכן מאוד. אז יש לנו כמיהה אל הנצח. התורה אומרת, ובחרת בחיים, נכון? החיים והמוות נתתי לפניך. אם ניתן לך לעשות מה שבראש שלך, במה תבחר? מן הסתם במוות. נכון, בגלל שהנשמה יש לה השתוקקות מטאפיזית. יש לה צימאון אל הנצח. ולכן התורה אומרת, החידוש הוא, ובחרת בחיים. למרות שהנטייה הטבעית של הנשמה זה לבחור במוות, החידוש של התורה שצריך לבחור בחיים, שאפשר להיפגש עם משמעות בתוך החיים.
זה קשה במובן הזה שכמעט כל התעלות דתית, כולל נניח התעלות שאדם חש ביום כיפור או בניגוד הסירים, היא...
שכל התעלות שאדם חש או ביום כיפור או בניגון חסידים, מה אמרת בסוף?
כל התעלות דתית שאדם חש,
כן?
שורה לעניין הזה של נצח.
נכון. חוץ מהיהדות.
זאת אומרת, התעלות של אדם בזמן ניגון חסידים,
כן? כן. כלומר, בזמן ניגונים של הגלות. כלומר, החוויה היהודית של הגלות היא חוויה כזאת של מאיסת העולם הזה. רבי נחמן מברסלב אמר, שעולם הזה יש מן הסתם באיזשהו מקום, אנחנו מאמינים שיש עולם הזה, אבל פה זה הגיהינום. כן, למה הוא אמר את זה? כי באמת הוא חי בגיהינום. ולכן הניגון החסידי בא לנחם את הנפש הגלותית, שאיננה מוצאת בעולם הזה ממשות. אותו דבר, יום הכיפורים בא לנחם את הנפש החוטאת.
אוקיי, ברכת כהנים בכותל ביום העצמאות, זה לא ביום העצמאות.
זה בכל המועד?
בכל המועד, בארץ, קשור לארץ, שאדם מרגיש התעלות מזה שמאות כהנים מברכים לו.
נכון, זה נפלא. ומה אומרים לו הכהנים? מה אומרים לו הכהנים?
יברכך
השם בשמך. מה אומר רש"י? מה זה יברכך השם? ירבו נכסיך וישמריך מן הגנבים. זאת אומרת, אתה רואה כמה שהברכה של הכהנים היא חומרית. זאת אומרת, היא מניחה כיסוד לכל ההתעלויות האחרות של יאר השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, שקודם כל חשבון הבנק מלא. שים לב לזה. זה כזה. לכן הרומאים אמרו שהיהודים הם מטריאליסטים. הם חשבו שהיהודים עובדים לדיוניסוס. כן? כי הם ראו שמה שעושים היהודים, כל פעם שיש משהו קדוש, הם אוכלים. כן? דבר שהוא באמת לא מובן. מה?
אדם נמצא בהופעה של זמר, בסדר, בארץ ישראל, ומתעלם מההופעה מהשמעת.
וזה נותן משמעות לחיים שלו. כלומר, משם הוא לוקח כוחות שיתנו ממשות לכל מה שהוא עושה בחיים האלה, כולל פרנסתו, חיי משפחתו, עבודתו וכו'.
יש רגעי התעלות בתוך היהדות שלהם שוב
שוב. בוודאי. בוודאי, אבל מה...
רגעים שמחליחים,
את מעט אורף
ליד?
לא. ממש לא. אני מתפלא שאחרי כל הזמן שאתה לומד אצלי, אתה עדיין אומר דברים כאלה. בוא נסביר לך קצת משהו. אני יכול לנסות? לנסות. יש בחלום של יעקב דבר מאוד מעניין. הוא רואה סולם בין שמיים לארץ, נכון? מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיימה. והנה, מלאכי אלוהים... עולים ועולים 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 בו. כך כתוב? לא, איך כתוב? עולים ויורדים. כלומר, המטרה של עלייתם של המלאכים היא שהם ירדו משם. נכון, השתחווה, נלכה עד כה והשתחווה ונשובה. ובכן, מה נהדר כהן גדול? בכניסתו לקודש? לא, בצאתו בשלום מן הקודש. כלומר, יש פה מעמד כפול. יש עלייה, צורך ירידה. לא ירידה, צורך עלייה. ברור? לכן כל אותם רגעים נשגבים שאתה מדבר עליהם ביהדות, שאני לא מתכחש לקיומם, מטרתם היא לצאת מהם.
נכון.
בסדר, אוקיי, אז אם כן, אנחנו פיטים, מסכימים. יפה.
נכון.
ודאי. אבל אם היית אומר שהיהדות היא העלייה, אז הייתי מסכים איתך שכל הדברים האלה שאני אמרתי הם הפניית עורף ליהדות. אבל מאחר והיהדות איננה מסמפתת את העלייה לשם העלייה, אלא רק את העלייה לשם הירידה, אני לא מפנה עורף ליהדות. איך אני? נשארתי יהודי טוב? בסדר. כן, בבקשה, זה.
מה עושים הצדיקים כדי לא להשתעמם בעולם הבא?
מה עושים הצדיקים כדי לא להשתעמם בעולם הבא? שאלתך בנויה על הביטוי יושבים, נכון?
לא, גם חיי נצח.
כן, חיי נצח. כן, זה משמים, נכון? זה משעמם נורא. כן. אמרו רבותינו, משפט מאוד מעניין. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מסביר הרב אשכנזי. אין להם מנוחה בעולם הבא בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה. כלומר, כיוון שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, מגיע להם שכר. השכר הוא שאין להם מנוחה לעולם הבא. ואז הם לא משתעממים.
ומה זה מתבטא? הרי אין להם גוף.
יש מה לעשות שם. הרי מה זה עולם הבא? זה כלום לעולם הבא. לעומת עולם הבא הבא. כלומר, יש לך עליות עד אינסוף.
יש עולמות נוספים.
בוודאי.
זה כמו מספר
כי כשאתה אומר העולם הבא, מה משתמע מהביטוי הזה? זה המיידי. כלומר, אחרי העולם הזה יש לך עולם הבא. אבל מה אחר כך? הבא. נכון. נכון. עלי בבא. ו-40 השודדים. כן. יש סוגים של אינסוף, הרי במתמטיקה החדשה מדברים על סוגים שונים של אינסוף. נכון, לכן יש גם סוגים שונים של עולם הבא. כן, לכן יש ביטוי נצח נצחים. ביטוי מעניין, נכון? נצח נצחים. עולמי עולנים. כן, נכון. לעולם ועל. כן, בבקשה, דבר.
איך
קוצר ימים של התורה או משהו.
באפסיות? יש או אינסוף או אפסיות. אז זה, בשביל זה אתה נכנס כבר למחלוקת בין הפילוסופים לבין המקובלים. נכון? המקובלים יש להם ג'וקר נפלא שפותר את כל הבעיות. קוראים לזה הגלגול. לא גמרת, תשלים עוד פעם. מועד ב', מועד ג'. אפשר לסדר כל מיני. כן? למשל, אתה יודע, יש אצל חכמי הקבלה ביטוי, הסבר מאוד יפה לברכה שלא עשה אני גוי. מה זה שלא עשה אני גוי? הרי אם, זה, אם הייתי גוי זה לא היה אני. אז איך אפשר להגיד שלא עשה אני גוי? אפשר להגיד שאני לא גוי. כן? פעם שמעתי הסבר שלא גוי עשה אותי. כן? אבל אפשר, אבל המקובלים מסבירים את זה אחרת. שלא גלגל אותי בגוי. זה הייתי יכול להיות אני, מגולגל בגוי. כן? לך תדע כמה גויים מגולגלים ביהודים. זה גם יש מקום לדון בזה. כן. בבקשה.
אמרת לגבי העניין של החן, את יכול להסביר אותו?
של החן.
החן.
כן.
חן זה בעצם כמו אפשר לתמוך שם, כזה מסוים, משהו שיש לבן אדם שאי אפשר להגדיר אותו, שאיפה שיש לו רשיון?
אפשר להגיד את זה, למרות ששרם זאת מילה בצרפתית. כן, אבל נאמר את זה כך. יש... זה משהו אחר לגמרי. זה מה שנקרא הזכות של הזהות. אני אסביר למה הכוונה. נאמר, ונוח מצא חן, נכון? משמע שלא מגיע לו, ומיד אחר מכן כתוב נוח איש צדיק. איך יכול להיות? כלומר, אם אני אומר מצא חן, משמע מלשון חינם או חנינה. כלומר, מצד הזכויות שלו, לא מגיע לו להינצל מן המבול. מצד שני, מיד אחר כך כתוב, ונוח איש צדיק. אז זה סותר. אז הנוצרים למדו את זה כך. אף על פי שאדם צדיק, לא מגיע לו. אלא, על פי חנינה. זה הקריאה הנוצרית של הפסוקים האלה. אבל יש בעיה אחת. שאם זה נכון, לא מובן מה שכתוב בפרק ז' פסוק א', ויאמר השם אל נוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז או שאתה צדיק, או שאתה מצאת חן. צריך להחליט. אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסביר לנוח, למה מצאת חן? כי ראיתי שאתה צדיק לפניי. מה זה ראיתי? משמע שאחרים לא רואים. כלומר, לכן הביטוי חן זה צדקות עצמותית שלא באה לידי ביטוי. נגיד את זה אחרת, נוח היה אברהם מדוכה הופעה. זה סוג של אברהם שלא יכול לבוא לידי ביטוי. אבל לו יכול היה, היה מתנהג כאברהם. אם כן, מצא חן. כלומר, זה, יש סיבה, רק שהסיבה נסתרת, זה לא קפריזה. נכון, כלומר, ואפילו הוא אומר שבאופן אובייקטיבי הוא היה צריך לא למצוא חן. כן? כן, כן. זה מצא חן, למרות שאובייקטיבית אפשר להבין למה. ויש מלכת יופי, וזה שני דברים שונים. יפה, ממש מה שזה שני דברים שונים. נכון? האחד הוא שקר, השני הבל. נכון. טוב, בזאת...
מה זאת אומרת שגויים ומולבלים ביהודים?
זו שאלה ששאל, פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, האם יש גויים מגולגלים ביהודים? ואז הוא אמר, האם אתה זוכר מה שרבי מנחם מנדל מויטבסק אמר על המתלוצצים מעוזבי תורה? טוב, זה דברים קצת עלומים. יש מכתב שכתב רבי מנחם מנדל מויטבסק. שמעת עליו?
לא.
לא? איך זה יכול להיות? על שגל, שמעת? מרק שגל, שמעת עליו? כן, מרק שגל היה אומן, נכון? הוא היה מהעיר ויטבסק גם כן, בגלל זה נזכרתי. אבל רבי מנחם מנדל מויטבסק היה חברותה של בעל התניא, האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי. והוא הייתה לו מחלוקת עם החברותה שלו, ולכן עזב את פולניה, ועלה לארץ ישראל, והיה גר בטבריה. הוא קבור בטבריה עד עצם היום הזה. כן? לא זז משם, בינתיים. אז רבי מנחם מנדל מביטבסק אמר שיש להיזהר מאוד לא לצחוק על אנשים שעוזבים את התורה. כן? מה זה אומר? מה? לא, לא מדבר על גר. לא לצחוק על יהודי שעוזב את התורה. הוא אומר, זו מידתם של הגויים. כי הרי הגויים מחפשים את עם ישראל בפינה. כן? צריך לראות שעם ישראל לא מתנהג כראוי, ואז זה מקטרג על עם ישראל. כלומר, זה קטרוג גוי. יוצא לפי זה שאם אתה רואה אדם שיש לו שנאה לחילונים, אז זה אולי אומר שזה מהקטגוריה הזאת שאתה מחפש. בסדר? טוב, בואו נתקדם לעבר המשנה הבאה, או שיש לכם התנגדות. אני חש איזושהי התנגדות, איזשהו מתח. טוב, אתם לא מעיזים לדבר, הבא נמשיך. כן. זאת התנהגות גויית. כלומר, לחפש את הכתרוג על עם ישראל, זה בעצם מייצג משהו מן הגויות.
כן.
אני חושב שהם מתכוונים באמת.
אז זה אומר שהיהודי זה לא משהו נשמתי. אם אתה הכנסת לנשמה של גוי, הכנסת לגוף שהוא רק יהודי, אבל מה קרה לגוף?
נכון.
מה
זה סבל גדול מאוד. כלומר, זה אדם שנמצא לא במקום הנכון שלו. תאר לסבר למשל שאני מתאים לסוג מסוים של מקצוע, לפי הכישרונות שלי, ותקעו אותי במקום שבו זה ממש לא מתאים לכישרונות שלי. אז יש לי סבל נורא. כי מה שאני אמור לבטא, אני יכול לבטא, ומה שאני אמור לעשות, אני עושה אותו גרוע. מה זה? זה יכול להיות, יכול להיות, או שזה זכות. לא יודע, אני לא בקיא בגלגולים, אני רק מספר לך מה שאמרו המקובלים. מה?
הפתרון לאדם כזה שבאמת זה מה שנקרא גלגול של
גוי בתוכו. זה שום דבר, הוא יכול לתקן את עצמו. הרי הנתונים שאני נולד איתם אף פעם לא מכריחים אותי להיות טוב או רע. הבחירה החופשית היא תמיד למעלה מכל זה. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. נכון? טוב.
אחרי פירותיו בעולם הזה הקרן קיימת
בעולם הבא. נו.
מה החילוק בין קרן לפירות?
למה אתה שואל? זה לא הטקסט שלמדנו. זה לא הטקסט שלמדנו.
זה רש"י אומר.
רש"י אומר את זה. אם רש"י אומר, מה רש"י אומר? איפה ברש"י? שנותנת חיים לעושה. רק שנייה, אני צריך למצוא את זה פה. רגע, אני פשוט אני את המהדורה שלכם. בזיין. שהיא נותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא. אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אתה שואל מה התכוון רש"י בדבר הזה?
מה החילוק בין קרן לפירות?
מה ההבדל בין קרן לבין פירות? קרן זה ההשקעה הבסיסית. נכון? הריבית זה הפירות. כן. מה זה ריבית? מה זה פירות של התורה? שתורה היא במהותה שייכת לעולם העליון. כך מסביר המהר"ל. על המשנה הזאת, מה שהבאת. כלומר, תורה זה שייך לעולם העליון. אבל זה גם מסדר כמה עניינים טובים בעולם הזה. כן? כלומר, שאנשים שהולכים בדרך של תורה, אז יש להם גם דרך ארץ, ועוד כמה דברים טובים שיוצאים מזה. בסדר? זה משהו. טוב. אפשר להמשיך את המשנה הבאה, או שזה... או שאני מעוקב. טוב, בואו נמשיך. המשנה הבאה. רבי שמעון בן מנסיה. יש גורסים בן יהודה. יש גורסים בן יהודה, יש גורסים בן מנסיה. אומר, משום רבי שמעון בן יוחאי, הנוי, הכוח, והעושר, והכבוד, והחוכמה, והזקנה והסיבה, והבנים, כמה דברים קראתי? בואו נספור עוד פעם. הנוי, זה אחד, הכוח, והעושר, והכבוד, והחוכמה, והזקנה והסיבה, והבנים, אז סך הכל כמה ספרנו? שבע. אני לא קראתי עם פסיק. נכון. כן, אבל אני אסביר מדוע קראתי כמו שקראתי. נאה לצדיקים ונאה לעולם, שנאמר, עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תימצא, ואומר, תפארת בחורים כוחם והדר זקנים שיבה, ואומר, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, ואומר, וחפרה לבנה ובושה החמה כמלאך השם צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד, רבי שמעון בן מנסיה אומר, אלו שבע מידות שמנו חכמים וצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובבניו. אז כמה מידות מנו כאן החכמים לצדיקים?
שבע.
ואתם ספרתם? שמונה. מכאן שזקנה ושיבה זה אחד. בסדר? זה מסביר מדוע הורדתי את הפסיק.
מה שבע מידות?
הנוי, הכוח, העושר והכבוד.
אין לזה משהו נסתר.
אני לא אמרתי שאין משהו נסתר, אבל אני אומר, קודם כל פשט המשנה. פשט המשנה, שבע מידות שמלאו חכמים לצדיקים, שהם הנוי, הכוח והעושר והכבוד והחוכמה והזקנה והסיבה והבנים. נאה לצדיקים ונאה לעולם. על מה מדבר הפרק שלנו? על התורה. אז למה מדברים פה על דברים אחרים? נוי וכוח ועושר וכבוד וכו'. אז רבי חיים מוולוז'ין אומר, כל הדברים האלה הם אפסים. נכון? הנוי, איך אמרו? שקר החם ונבל היופי. הכוח, מה זה משנה הכוח? מה, הכוח זה ברוטלי. העושר, מה זה משנה כסף? נכון? כל הדברים האלה זה אפס. מה?
הדברים האלה דווקא יכולים לקיים בתורה.
אז הוא אומר, זה כמו במתמטיקה. אם לפני האפסים... אם לפני האפסים אתה מוסיף אחד, כמה שיש יותר אפסים, יש יותר מיליונים. כלומר, ראוי לצדיקים, כיוון שיש להם מה לעשות עם הנוי והכוח וכו'. דברים חיוביים, לכן זה נאה להם ונאה לעולם. כמו האפסים הראויים לאחד. בסדר? כלומר, אדם רשע, ויש לו נוי וכוח ועושר. מה הוא עושה עם זה? הוא מחריב את העולם. הוא מתגאה על העולם, כן? כי יש לו נוי, יש לו כוח, יש לו עושר, יש לו חוכמה, יש לו אריכות ימים, כל הדברים, יש לו בנים. הוא משתמש בזה כדי להקים חבורת פשע. לכן זה לא נהל הרשעים, זה גם לא נהל העולם. אבל זה נהל הצדיקים ונהל העולם. כלומר, הצדיקים ברגע שיש להם נוי וכוח ועושר ובנים וכו', הם משתמשים בזה כדי להטיב עם העולם, כידוע. למה זה לא מדויק? מה?
מה הקשנה?
אני לא שומע טוב שם.
אני אומרת שכל דבר
מתחיל במידה.
אני אומרת שכל דבר מתחיל במידה. לא רק כל דבר שמנוע
זה לא
דבר טוב. בגלל שאומר
ההקשנה, אין שום בעיה. אין שום בעיה, אני אומר שהנוי מרחיב דעתו של אדם. מסקנה צריך שתהיה לו דעת. צריך שתהיה לו דעת להרחיב אותה. בסדר? כלומר, זה בדיוק מה שנאמר כאן. אם זה משמש למטרה חיובית, כל זה ראוי. אדרבה, זה בדיוק, המשנה אומרת מה שאת אומרת. כן, שהנוי והכוח וכל הדברים האלה ראוי בהחלט. נאה להם לצדיקים ונאה לעולם. אבל אם זה לא לצדיקים ולא אלא לרשעים, עדיף שלא יהיה. בסדר? עכשיו, זה בא לומר, אם כן, שעד רבה, שהיהדות, לא רק שאיננה אויבת את החיים, היא בעד לבחור בחיים. ולכן, גדולי הצדיקים כותבים שירים, למשל. מחזות. למשל, מצאנו רב יהודה לוי, רמחל, הרב קוק, כן? שלמה המלך, דוד המלך. כתבו שירים, לא? טוב. וכך כל הצדיקים, כנראה.
לא ציירו ציורים?
ציירו ציורים. בצלאל, כן? בצלאל כבר אמרתי?
שיעור שעבר הזכרת את דור האירופוס, הסתכלתי באינטרנט, וזה מדהים, הציורים שהיו שם מדהימים.
נכון.
יש שם דמויות של אנשים, ובדרך כלל אסור בבתי כנסת.
נכון, נכון. נכון, כנראה שהם לא שמעו על ההלכה הזאת. הם היו צריכים לבוא אלינו, אבל כנראה הם היו כאלה לייטים. כן. כלומר, זה שזה בית כנסת מהמאה השלישית לספירה, זה לא אומר שהם היו דווקא הכי דוסים שבעולם. גם אתה רואה שם הדמויות, או שאין להם זקן או זקן קצר. שמת לב לזה? נו. טוב. מה? אפילו משה רבנו שם שמו לו סנדלים. בלי גרביים. באמת. טוב. אז בואו נראה קצת מה זה הדברים האלה. הנוי. הנוי. יש בגמרא דיבור של רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה אדם מכוער. כן? ממש מגעיל כזה. אבל הוא אדם חכם מאוד. אמרה לו ביתו של הקיסר, כנראה ביתו של אדריאנוס, אמרה לו, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כן? אז מה היא ענתה לו? מה הוא ענה לה? זה כמו יין. שיין נשמר טוב בחבית של חרס, ונשמר רע בחבית של זהב. כלומר, אם שמים את היין בזהב, הוא מחמיץ. אם שמים אותו בחרס, הוא נשמר. לכן הוא אומר, כיוון שאני אדם מאוד חכם, זה חשוב שהכלי שמחזיק את החוכמה הזאת יהיה מכוער. שואל התלמוד, ולא מצאנו חכמים שהיו יפים. אומר התלמוד, אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. כן? אתם מאמינים לדברי התלמוד?
לא, כי אמרנו פעם שזה... כל
בית המקדש היה על רבי יוחנן. כן, רבי יוחנן אמרו עליו שהוא יפה, לא רק שהוא כל כך יפה שיש לבכות על זה שיופיו יבלה באפר. משמע אם כן שהיופי של רבי יוחנן הוא משמעותי, נכון?
בעולם שיש מקדש,
אז בעולם שבו יש מקדש ראוי הנוי. כן, במקום שאין מקדש אז העולם מפסיק להיות העולם שלנו, אז עדיף להיות מכוער. זה מסביר מדוע היהודים בזמן הגלות היו מכוערים, נכון? האף הארוך זה משהו אחר, זה כדי להחזיק את השטרות. כך זה דר שטירמר מפורש. כן, אבל מה? איך הם אמרו? אבל היופי הפיזי, למשל, זה דבר ששייך לשיבת ציון. אנחנו רואים את זה היום שהילדים הישראלים הם חמודים. מה? המקדש, מה?
להבדיל.
נו?
טלוויזיה,
מה זה?
בטלוויזיה, לכאורה שזה מקדש, המחוברים, אתה יודע.
הטלוויזיה היא מקדש?
בשביל התרבות שלנו.
מקדש? אני לא ראיתי את זה.
או תוכניות, או...
אני לא ראיתי.
אולי שלא, אני גם להבדיל.
כן?
אז שם גם היופי הוא...
וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. רעת? ראשי תיבות, רדיו, עיתונים, טלוויזיה. לכן מוריי ורבותיי, אבל עכשיו יש גם, אומרים, רעות צדיק, רבות רעות צדיק, רדיו, עיתונים, וידאו, טלוויזיה. כן, ולכן מוריי ורבותיי, כל אחד יהיה איש חיל, ויוציא את התואבה הזאת מהבית, וכו'. טוב, הנוי. כן, הנוי, אם כן, הוא, יש ביטוי כזה אצל אפלטון. בכלל ביטוי יווני כללי, אבל אצל אפלטון מפותח מאוד, נקרא קלוס קגטון, יפה אם כן אמת. כלומר, הקריטריון העליון של היופי הוא זהה לקריטריון העליון של האמת. כשאנחנו לא בקריטריון העליון, יש לפעמים שדבר הוא יפה אף על פי שאינו אמת. יש דבר שהוא אמת אף על פי שאינו יפה. אבל זה במדרגות תחתונות. בשורש, השורשים של הכל, לא ייתכן שהיופי המוחלט לא יהיה אמת, והאמת המוחלטת לא תהיה יפה. כן, זה ביוונית. מה? כגתון. כן, כלומר, יפה אם כן טוב, סליחה, אתה צודק. כן, נכון, יפה אם כן טוב. הרב סולובייצ'יק היה רגיל לומר שלפי היוונים, ככל שדבר הוא יותר יפה, כך הוא יותר טוב. ולפי היהודים, ככל שדבר הוא יותר טוב, הוא יותר יפה. אז בסופו של דבר זה חייב להיפגש. כן? יש ביטוי כזה בתפילה, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה. כלומר, אחרי 15 ביטויים, אחרי האמת, אומרים על משהו שהוא יפה. למה זה בקצוות? אז אומרים, כי מה שיפה זה ההפך של האמת. אבל אם מסתכלים טוב טוב, בכל המילים האלה, ב-15 מילים האלה, יש וב. אמת ויציב. כלומר, אם הוא אמת, הוא חייב להיות גם יציב. ונכון, וקיים. כל זה מחובר אל אמת. ואם זה אמת באמת, אז זה גם יפה. ויפה. נובן? ראיתי? בסדר. יש בחזל ביטוי לקלס. מה זה לקלס?
לשבח,
נכון? להגיד שדבר הוא יפה. קלוס, זה בא מהיוונית. הבעיה היא שבתנך יש לה מילה קלס משמעות בדיוק הפוכה. לעג וקלס. נכון? אז צריך להחליט האם המילה קלוס, לקלס, זה בא מהיוונית או זה בא מהעברית המקראית. לכן תשימו לב, בגדות של פסח כתוב, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר. אז יש גורסים ולקלס, זה בנוסח האשכנזי, יש שלא גורסים בנוסח הספרדי. בגלל השאלה הזאת, האם המילה לקלס, להבין אותה על פי העברית המקראית, או על פי העברית של בית שני. זה משתנה. כן? יש הערה יפה של פרופסור ישראל אלדד, זיכרונו לברכה. הוא אמר שבזמן שפריקלס בנה את האקרופוליס, אז הוא היה מסתובב בין המקדשים של האקרופוליס, ואומר, וואו, כמה שזה יפה. והיה אומר, קלוס, קלוס, קלוס. ובאותו זמן עזרא הסופר היה בירושלים בבית המקדש, ואומר, קדוש, קדוש, קדוש. כן. טוב, איפה היינו? אז הנוי. הנוי שייך ל... גוף. נאמר כי קרן עור פני משה. נכון? כתוב שקרן האור של פני משה. נשאלת השאלה, איזה חידוש יש כאן? הרי אין אדם שפניו לא קורנות. יש הקרנה בפנים של כל אדם.
השאלה כמה פעמים.
זה השאלה כמה עוצמה. מה השתנה האור של הפנים של משה לעומת אור פני כל אדם? ההסבר הוא פשוט מאוד. מה שנמצא אצלנו בפנים היה אצל משה בכל גופו. ולכן פניו קרנו יותר. זה הכוונה. זאת אומרת, יש בפנים, יש משהו שמגלה את הנסתר, את מה שצריך להסתיר. ולכן משה היה מכסה את פניו. היו רבנים במרוקו שהיו נוהגים לחסות את פניהם. נכון? למה? כי אצלם זה היה כמו ערווה. כלומר, הפנימיות הייתה בולטת יותר מדי, ולכן הם היו צריכים לחסות את פניהם. כן, היו מחסים את פניהם לגמרי. כן. כדי שלא יראו את פניהם. כן, זה היה מתוך הכרה של ההקרנה העצומה שהייתה להם. לפעמים הם היו מגלים את פניהם, וזה היה פועל פעולה חזקה. כן? יש בתלמוד על רבי יהודה הנשיא, שהוא אמר שזה שהוא חכם יותר מחבריו, זה בגלל שהוא ראה את עורפו של רבי מאיר. כן, שפעם אחת רבי מאיר רץ, ואז נתגלה עורפו. זה כי הוא ראה את העורף, וזה נתן לו חוכמה. לא יודע איך מסבירים דברים כאלה, אבל יש דברים כאלה.
מה היה קורה?
כולם ראו את פניו של רבי מאיר. זה היה בשביל כולם. רבי מאיר היה נותן שיעור, כולם היו רואים את הפנים. אבל את העורף שם, כן, מה זה עורף? עורף זה החוכמה, נכון? איך בערבית? ערף. מן ערף, מה זה ערף? לא יודע, נכון? מבערף, נכון? אז זה עורף, זה המקום של החוכמה. זה הכוון. כן, אז זה...
מה?
כשנותן תורה. נכון. טוב. הנוי. והכוח. הכוח זה כבר לא של הגוף. הכוח זה של הנפש. מדרגה עליונה יותר. והעושר זה גם לא של הנפש, אלא זה קניין. והכבוד זה מה שהאדם קונה עוד יותר למעלה מן הממון. כי הממון, אף על פי שהוא מופשט, הוא לא לגמרי מופשט. הכבוד מופשט יותר. והחוכמה עוד יותר מופשטת. והזקנה והסיבה זה כאשר האדם כבר השלים את מעלתו. כן? הוא זקן, אז הוא כבר גמר את כל מה שהוא צריך להשתדל בו. מכאן ואילך הוא צריך לשבת ולהקרין. והבנים, זה ההמשך. יש לו שייכות אל המשכיות הדורות. כן.
מה ההבדל בין זקנה לסיבה?
זקנה זה משהו פנימי. סיבה זה ההופעה החיצונית של הפנימי הזה. זקן, אומרים חז"ל, זה קנה חוכמה. סיבה זה איך שזה נראה. בסדר? לכן כשאתה שואל זקן, איך אתה מרגיש בצרפתית? קומנס סיבה. כן? בסדר. עכשיו, כל הדברים האלה מבוארים על ידי פסוקים. כל זאת נצטרך לבדוק בפעם הבאה. אבל צריך לזכור, שבוע הבא זה חנוכה, ואנטיוכוס, שהיה מלך יוון, גזר שלא ילמדו תורה. אנחנו חייבים לכבד את המלכות, ולכן רק בעוד שבועיים ניפגש שוב. אני כבר מודיע לכם שאחרי 3 שבועות, אף אני אהיה בגלות המר. כן? אבל כך ששבוע הבא לא לומדים, שבוע אחרי זה לומדים. שבוע אחרי זה לא לומדים, שבוע אחרי זה לומדים.
שבוע, שבוע.
שבוע, שבוע. כמו ג'וב מיקי.